קידושין, דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, דף ממחת, עמוד ב' במשנה. אחד אומר לאישה, התקדשי לי בכוס זה של יין. היא מקבלת את הכוס על דעת שהוא של יין. ובסוף נמצא שזה כוס של דבש. מדובר כאן שהדבש יקר יותר מיין. ואף על פי כן היא יכולה לומר, אני רוצה בדווקא יין. והיא אינה מקודשת. כל שכן, אם הוא אומר לה, התקדשי לי בכוס של דבש, ומקבלת את זה על דעת שזה דבש, ונמצא של יין, נמצא שהיא הפסידה, ודאי היא אינה מקודשת. וכן, אם הוא אומר לה, התקדשי לי בדינר זה של כסף, והיא לא הכירה בו, היא הייתה סבורה שזה של כסף, ונמצא שהוא של זהב, אינה מקודשת. וכל שכן, אם הוא אומר לה, התקדשי לי בדינר של זהב, ונמצא שהוא דינר של כסף, אינה מקודשת. וכן, הוא אומר לה, התקדשי לי על מנת שאני עשיר, ונמצא אני, אינה מקודשת, היא רוצה דווקא עשיר. ואפילו אם הוא אומר לה, על מנת שאני אני, דל ואביון, ובסוף הוא נמצא עשיר, בכל זאת אינה מקודשת. אחד הראשונים, המאירי, מבאר, שהיא יכולה לטעון שהיא לא רוצה אדם במעמד כל כך גבוה, כי אולי הוא יתגאה עליה. בהמשך המשנה מובאים דבריו של רבי שמעון. הוא אומר דבר שבהתחלה נראה כמו שהוא חולק על הדברים שאמרנו עד עכשיו, שאם הוא יטעה אותה לשבח, כמו למשל אם הוא אומר לה, התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא של זהב, היא מקודשת. אבל הגמרא תבאר שלא זה מה שהכוונה בדבריו. אלא באמת הוא מודה למה שאמרנו עד עכשיו, רק הוא חולק בנושא אחר. תנו רבנן ברייתא. יש שלוש ברייתות שמדברות על מקדש שאומר לאישה, התקדשי לי בכוס זה. תנא אחדא, ברייתא אחת אומרת, שמחשבים גם את הכוס וגם את מה שבתוכו, בו ובמה שבתוכו. הם שניהם מצטרפים לשווה פרוטה. ותניה אידך, ברייתא אחרת, זכתה בכוס ולא במה שבתוכו. מה שבתוך הכוס לא מצטרף. תניה אידך, ברייתא שלישית, שהיא זוכה רק במה שבתוכו ולא בו. הכוס עצמה לא מצטרפת לשווה פרוטה. וזה לא ויכוח, לא קשיא. הברייתא שאומרת שהיא מתקדשת בכלי, ולא במה שבתוכו, כי בתוכו יש מים. היא לא מחשיבה את זה. ומה שהברייתא אומרת, שהיא מתקדשת רק במה שבתוכו, במה שבתוכו יש משקה מאוד יקר, חמרה, יין. אז היא מחשיבה את היין, אבל הדרך הוא להחזיר את הכוס. מתי מחשבים גם את הכוס וגם את היין? מדובר בציהרה, כוס שיש בפנים ציר דגים. דרך כלל זה נשאר למשך זמן ארוך, מטבלים את המאכלים בציר דגים, משאירים את הציר בתוך כלי. לכן, בדרך כלל, נותנים את הציר ביחד עם הכלי. פירוש נוסף רש"י מביא מה הכוונה ציירה, מלשון יצהר, שהכוונה שמן. גם שמן, הדרך להשאיר את זה בכלי. כשרוצים לתת לבן אדם שמן, נותנים לו גם את הכלי. מה שרבי שמעון במשנה אומר, שאם יתעה לשבח הרי זו מקודשת, ודאי לא הכוונה כמו הפירוש שנראה פשוט, שאם למשל הוא אמר לה, ראית מקודשת בדינר של כסף ונמצא של זהב, הוא יטעה אותה לדבר שבעצם הוא הביא לה משהו יותר טוב, היא תהיה מקודשת. וכי לטלי לרבי שמעון, וכי רבי שמעון לא סובר שאם אדם מטעה את השני, אפילו אם בסוף הביא לו משהו יותר טוב, אז הוא יכול לטעון שהוא מעוניין במה שהם סיכמו ולא בדבר היותר טוב, ואז המחירה מבוטלת. הרי מצאנו משנה במסכת בבא בתרא. אדם מוכר לחברו חבית על דעת שהיא של יין. ובסוף נמצא שהוא חומץ. ודאי שהקונה יכול לחזור בו, אני לא רוצה חומץ. אבל אפילו אם הוא מוכר לו חבית של חומץ ונמצא של יין, גם כן לא רק המוכר יכול לחזור בו, אלא גם הקונה, שניהם יכולים לחזור בהם. למה? הוא יכול לומר, לא זה מה שסיכמנו. אלמה, רואים מכאן שיכול להיות שיש אחד, איקה דניחה לי בחלה, שיש אחד שנוח לו לקבל חומץ, ואיקה דניחא להי בחמרה, יש אחד שנוח לו יותר לקבל יין. לכן, אף על פי שהם סיכמו על חומץ שהוא זול ונמצא יין שהוא יותר משובח, מכיוון שזה משהו אחר ממה שהם סיכמו, כל אחד מהם יכול לחזור בו. החנמי, גם לגבי קידושין, אפילו שזהב יותר יקר מכסף, איקה דניחא להי בכספה. יכול להיות שיש אישה שנוח לה יותר לקבל כסף, ולא ניחא להי בדאבה, ולא נוח לה לקבל זהב, והיא הסכימה לקידושין על דעת שהיא תקבל מטבע של כסף. למה אומר רבי שמעון שאם נמצא של זהב, מקודשת? לכן מבארת הגמרא מה כוונת דברי רבי שמעון. באמת רבי שמעון מסכים למה שביארנו את המשנה, שבכל מקרה שהוא התאה אותה, היא אינה מקודשת. מה שרבי שמעון אומר, היא מתאה לשבח, הרי זה מקודשת, נדבר במקרה הבא. אמר רב שימי בר אשי, פגשתי אשכחתי לאביי, דעתי וכמסבר לי לברי, הוא בדיוק הסביר לבן שלו את המשנה שלנו. הכה במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר? כגון שהמקדש מינה שליח, אמר לשלוחו, תראה, אני רוצה שתקדש לי את האישה פלונית, אני מבקש בך, תלווה לי גם כסף לקדש את האישה הזאת. הלווה לי דינר של כסף, ולך וקדש לי אישה פלונית. שליח הלך והלווה לו של זהב, למה כסף? נתן לו של זהב. ובזה הוויכוח, מר סבר, דעת התנא הראשון, קפידה, ביקשתי ממך תקדש לי אישה בכסף, לא ביקשתי ממך שתקדש אותה בזהב. וכשהוא קידש אותה במטבע של זהב, היא אינה מקודשת, כי בזה הוא לא היה שליח של המקדש. דעת רבי שמעון, מר סבר, מראה מקום הוא לא. בסך הכל הוא מראה לו מקום, הוא לא רוצה לטריח. מה, אתה תיתן לי עכשיו הלוואה של דינר זהב? תן דינר כסף, העיקר תקדש את אישה פלונית. זה שאתה רוצה לתת דינר זהב, עד הרבה, ולכן היא מקודשת. שואלת הגמרא, אם מדובר כאן ששליח קידש אותה, זה לא מתאים עם הלשון של המשנה. היא אחי, למה כתוב כאן, התקדשי לי, משמע שהוא מקדש אותה. הוא עצמו מקדש אותה, לא שליח, הוא לא שליח של מישהו. כי אם הוא שליח של מישהו, היה צריך לומר, התקדשי לו למשלח, זה מבעיה לי. וכן, מה שרבי שמעון אומר, אם התאה לשבח, מי התאה לשבח? מה, המקדש התאה את האישה? את האישה אף אחד כאן לא התאה. את השליח עשה אחרת מה שהמשלח אמר לו, אז התאה הוא לשבח, הוא התאה את המשלח, זה מה שמבא אליי. עוד הערה, משמע שאחרי שהאישה קיבלה את הדינר, נמצא שזה היה, במקום כסף, זה היה משהו אחר, זה היה זהב. הרי, מעיקר הנמית זהב הווה, פעם ראשונה, שהאישה שמעה מהקידושין, אמרו להם כבר מאז שזה זהב, רק המשלח הוא זה שדיבר על כסף, אבל בזמן הקידושין עצמם דיברו כבר מההתחלה על זהב. אלא אמר רב ההסבר דומה, רק במקום שהבעל מנה את השליח, מדובר כאן שהאישה ממנה שליח שיקבל בשביל הקידושין. הרי יש אפשרות שהבעל ממנה מישהו שיעשה במקומו את הקידושין, שימסור את הקידושין, יש מקרה שבו האישה ממנה שליח שיקבל בשביל הקידושין, וכשהשליח מקבל, אז היא מקודשת. מדובר כאן שהאישה ממנה שליח. כך אומר רבא, ביחד עם רבי חייא בר אבין. אמר רבא, אני ורבי חייא בר אבין, שמכונה ארי שבחבורה, שנינו הסברנו את המשנה, תרגימנה. ומאנו, מי הוא אותו ארי שבחבורה? זה רבי חייא בר אבין. ומה הכוונה כאן? הכה במשנה, במה עסקינן, באיזה מקרה מדובר? כגון שהיא ממנה שליח. אמרה היא לשלוחה, צא וקבל לי קידושי מפלוני שאמר לי, התקדשי לי בדינר של כסף. והשליח הלך והמקדש נתן לו דינר של זהב. חכמים סוברים, מר סבר אינה מקודשת, כי האישה הקפידה להתקדש דווקא בדינר של כסף, כמו שהיא אמרה, והיא לא רוצה דינר של זהב. ורבי שמעון סובר, מר סבר, מראה מקום היא לא. אנחנו תולים שהיא לא מקפידה לקבל דווקא דינר של כסף, אלא הכוונה לומר, גם אם הוא לא ייתן לך אלא דינר של כסף, תקבל את זה. אבל עד הרבה, אם הוא ייתן לך דינר של זהב, עוד יותר טוב. ואם כן, מה תבאר? מה היא נמצא של זהב? הרי מיד בהתחלה, כשהשליח קיבל, הוא ראה שזה זהב. מדובר פה לא, הוא לא מיד ראה. דקצעיר בבליטה, זה היה עטוף באיזה מין סמרטוט שהוא לא יכל לראות. ורק אחר כך התברר שזה היה מטבע של זהב. אמר רבי, אתה רואה כאן שרבי שמעון אומר שכשהמשלח אומר לשליח על דבר זול, קל יותר, הוא בסך הכל מראה מקום, הוא לא רוצה להטריח אותו. דע לך, וגם רבן שמעון מגמליאל וגם רבי אלעזר, הם גם כן סוברים ככה. כולו סבירה לו, הוא מראה מקום, הוא לא. רבי שמעון כבר אמרנו, עד האמרן. איפה מוצאים שגם רבן שמעון מגמליאל סובר כך? דתנן. יש שני סוגי גיטין. גט פשוט וגט מקושר. גט פשוט זה הגט הרגיל, שהוא עשוי כמו כל השטרות. כותבים את כל השטר, ובסוף החתימות של העדים על השטר עצמו. גט פשוט, עדיו מתוכו, בתוך השטר, בסוף מה שכתוב, מגיעים חתימות העדים. אבל יש גט מיוחד שנקרא גט מקושר. הוא מיועד לכהנים. כי הם, כשהם כבר מגרשים, לא יכולים להחזיר את גרושתם. לכן תקנו להם שיתעכבו ויעכבו את כתיבת הגט, כדי שבזמן כתיבת הגט הם יוכלו ככה להירגע, ואולי הם יחזרו בהם. איך עושים גט מקושר? משאירים שורה אחת ריק, וכותבים את השורה הראשונה אחר, בתור שורה שנייה. אחרי השורה הריקה, אז כותבים את השורה הראשונה, ואז משאירים עוד שורה ריק, ואז כותבים שורה, אז עוד שורה ריק, ואז כותבים עוד שורה, לפחות שלוש פעמים. ואז מקפלים את הריק על השורה, ותופרים. ואז יש חתימה של עד אחד. שוב פעם מקפלים את הריק על השורה הכתובה, ותופרים, וחתימה שנייה. שוב פעם מקפלים פעם שלישית, תופרים, חתימה שלישית. לפחות שלוש חתימות של עדים. נמצא בעצם שהחתימות הן על הכיפול. תיקח דף, תקפל אותו. אז אתה בעצם, אם אתה רוצה עכשיו לחתום, אתה חותם על הצד האחורי של השטר. אתה לא חותם בתוך השטר. אז נמצא שבגט מקושר, עדיו כתובים מאחוריו. אם עשו חתימות, לא במקום שצריך, בגט פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, או בגט מקושר שכתבו עדיו מתוכו, אז לפי דעת התנא הראשון, שניהם פסולים גם בגט מקושר. רבי חנינא בן גמליאל אומר, בגט מקושר, אפילו שכתבו עדיו מתוכו, כשר, למה? שהכי הרבה הוא יכול לפתוח את הכפלים, ולעשותו פשוט. ואז זה כמו כל שטר, וזה לא מעכב זה שיש כאן שורה ריקה, בין שורה לשורה. רבן שמעון מגמליאל אומר דבר כזה. הכל כמנהג המדינה, ומיד הגמרא מבארת מה פירוש. ואבינן בא, מחיתן הקמה, לית למנהג המדינה. מה בדיוק הוויכוח כאן? ודאי שעושים הכל כמנהג המדינה. ואמר רב אשי, אני אסביר לך במה הוויכוח. באטרה, דנהיגה בפשוט, אם מנהג המקום לכתוב גט פשוט, ועבד למקושר, הוא עשה גט מקושר. אינמי. או, באטרה דנהיגה במקושר, מקום שמנהג המקום לעשות גט מקושר, ועבד לי פשוט, השליח כתב גט פשוט, כולי אלמא לא פליגי, כולם מודים שהגט פסול, דוודאי קפידה, ודאי המשלח מקפיד, ומינה אותו, תכתוב גט, אם הוא כתב לא כמנהג המדינה, ודאי שזה הקפדה, וזה יהיה פסול. כי פליגי, באיזה מקרה הוויכוח? באטרה דנהיגה בין בפשוט בין במקושר. אפשר לעשות שמה מה שרוצים. אתה יכול לעשות גט פשוט או אתה יכול לעשות גט מקושר. ככה מנהג של אותו מקום. והמשלח אמר לי, עביד לי פשוט, תעשה לי גט פשוט. והוא הלך ועשה גט יותר מסובך. אז על עבד לי מקושר. דעת התנא הראשון, מר סבר, קפידה, אמרתי לך תעשה פשוט, מה עשית מקושר? ומר סבר, דעת רבן שמעון גמליאל, מראה מקום הוא לא. לא רציתי להטריח אותך לכתוב לי גט מקושר. אבל כתבת גט מקושר? אדרבה. ואיפה מצאנו שגם רבי אלעזר סובר מראה מקום הוא לא דתנן? האישה שאמרה על השליח שלה, התקבל לי גיטי במקום פלוני. והוא קיבל לה את גיטה במקום אחר, אז לפי התנא הראשון, פסול. למה? כי מיניתי אותך שליח לקבל במקום פלוני. מקום אחר אתה כל השליח שלי. רבי אלעזר מכשיר, למה? על מה כסבר? מראה מקום מלא. הראיתי לך, תלך מקום פלוני. לא מקום פלוני, בסדר, אז זה במקום אחר, זה לא הקפדה בשבילה. אמר אולה, כל המחלוקת בין התנא הראשון לבין רבי שמעון, אם כשהמקדש מטעה, אבל הוא הביא משהו יותר טוב, יותר משובח, האם היא מקודשת או לא, זה רק בשבח ממון. אמר לה, דינר כסף, הביא דינר זהב. אבל בשבח יוחסין, הוא אמר שהוא פחות מיוחס ונמצא שהוא יותר מיוחס. דברי הכל אינה מקודשת. מה היא טעמה? הוא יותר מיוחס, למה לא מקודשת? כי היא יכולה לומר, אני לא רוצה נעליים מדי גדולות. מסנה דרב מקראה היא לא בעינן. נעליים שגדולות יותר מהמידה שלי אני לא רוצה. היא רוצה דווקא בן אדם שהוא בייחוס, כמו שהוא אמר שהוא מיוחס. לא אדם מיוחס יותר מדי שהוא עלול להתגאות עליה. תעניינה מייחי, באמת כך נאמר בברייתא. מודה רבי שמעון שמתאה לשבח יוחסין, שאז היא אינה מקודשת. אמר רב אשי, גם המשנה ממתנית אינה מדי כאפשר לדייק את זה. דקטני, כתוב במשנה הבאה, שנראה בעזרת השם בסיום השיעור, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני כהן, ונמצא לוי. או שהוא קידש אותה על מנת שהוא לוי, נמצא כהן. וכן אם הוא קידש אותה על מנת שהוא נתין, שזה הכוונה לגבעונים, שבזמן שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, הם עשו עורמה והתגיירו. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תחיה כל נשמה מהאומות שהיו אז בארץ ישראל, והם אמרו כאילו הם הגיעו מארץ רחוקה, גיירו אותם ונתנו אותם עבדים שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים. ובתקופה מאוחרת יותר, הגמרא מביאה במסכת יבמות, שדוד המלך גזר עליהם בגלל סיפור שהיה, שהם לא יהיו מותרים להתחתן עם עם ישראל. זאת אומרת, יהיה אסור להתחתן עם אחד מהם. אז אם הוא אמר שהוא מקדש אותה על מנת שהוא נתין, ונמצא ממזר, או שהוא, שממזר הכוונה שההורים התחתנו באיסור, אז הבן הוא בהרבה המקרים ממזר, או שהוא קדש אותה על מנת שהוא ממזר ונמצא נתין, אז היא אינה מקודשת, ושם לא מצאנו שרבי שמעון חולק, לא פליג רבי שמעון. אף על פי שנתין, הפסול שלו יותר קל מפסול של ממזר, כי האיסור של ממזר הוא מהתורה, והאיסור של נתין הוא רק מדרבנן. ובכל זאת, רבי שמעון לא חולק, והוא לא אומר שאם הוא איתה לשווח, היא כן תהיה מקודשת. מוכח, כמו דבריו של אולה, שאם הפסול הוא פסול יוחסין, רבי שמעון מודה שלא נוח לה באדם שהוא יותר מיוחס ממנה, כי הוא התגאה עליה. מתקיף למר ברבה שיש לי קושייה, אלא דקטני, כתוב שם במשנה, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שיש לך בת או שפחה, בהתחלה הגמרא מבינה שמגודלת, הכוונה גדולות, שיכולות לעזור וכל זה, ובסוף אין לו, נמצא שאין לו, או שהוא קידש אותה על מנת שאין לו שפחה או בת גדולה, ובסוף נמצא שיש לו, אינה מקודשת. דשם מדובר שזה שבח ממון הוא, לכאורה, כי מה זה מועיל לו? שהם יוכלו לעזור לו. ובמקרה שהוא יתנה איתה שאין לו שפחה ונמצא שיש לו, והטעות בשבח ממון, לפי דברי אולה, שמזה שרבי שמעון לא חולק על התנא הראשון בפירוש במשנה ההיא לגבי כהן שנמצא לוי, משמע שהוא מודה להם, ההכנה מדי לא פליג, גם על המקרה הזה הוא לא חולק. מה אתה רוצה לומר שזה שהוא לא חולק במשנה שם, זה אומר שבאמת בזה הוא מודה? הרי בשבח ממון אמרת שהוא כן חולק, אלא חייבים לומר שהוא לא צריך בכל המקרים להביא את הדעה שהוא חולק. הוא אמר את הכלל, פליג ברישא, הוא אמר במשנה שלנו, במשנה הראשונה, את דעתו שאם יתאה לשבח היא מקודשת, והוא עדין לסייפה את אותו הלכה, הוא גם אומר במשנה הבאה, אתה יכול להבין לבד שגם שם הוא חולק על הטענה הראשון. החנמי גם לעניין שבח יוחסין, אפשר לומר שהוא חולק, רק הוא לא צריך לומר את הדעה שלו בכל פעם, אלא פליג ברישא, הוא חלק בהלכה הראשונה, במשנה הראשונה, והוא עדין לסייפה, הוויכוח שלו זה גם במשנה האחרונה. מתרצת הגמרא, זה לא דומה. אחי אשתא, הטעם לעניין שבח ממון, אידי ואידי לשבח ממון, גם לגבי, אם אתה מסביר שבת או שפחה מגודלת, הכוונה גדולות שיכולים לעזור, שזה שבח ממון, אנחנו כבר דיברנו על שבח ממון במשנה הקודמת, רבי שמעון הביא את דעתו, אז הוא לא צריך להביא את דעתו שוב פעם, פליג ברישא, עבור עדים בסייף, אבל הכה, לגבי שבח יוחסין, שבח יוחסין, אם היא תדה פליג, אם גם בזה הוא חולק, ניתנה שיכתוב את זה, כי יש לנו צד לומר שכאן הוא לא חולק, כי יכול להיות שבשבח יוחסין, אפילו אם היא תה לשבח, היא לא מעוניינת, כי היא לא רוצה שהוא יתגדל עליה. ומזה שהוא לא חולק, מוכח כמו דבריו של אולה שבזה הוא באמת מודה. אי בהתאם, התירוץ נוסף אפשר לומר, החנמי, גם הטעות הזאת של בת ושפחה מגודלות, זה נקרא שבח יוחסין. וזה לא שבח ממון. כי מסברת מהי בת או שפחה מגודלת, הכוונה גדולה ממש, שיכולה כבר לעזור? לא, מהי מגודלת? הכוונה גדלת, הכוונה שהיא חשובה, שהיא כמו מיוחסת. ובטעות הזאת גם רבי שמעון מודה, כמו שהוא מודה בשאר טעות שבח יוחסין, שיכול שלא נוח לאישה שבבית שלה תהיה שפחה או בת חשובה. למה? דאמרה היא, המתקדשת אומרת, לא ניחה לי, לא נוח לי, דשק למילי מיני, שתשמע ותיקח מילים ממני, ובגלל שהיא כל כך חשובה, כולם מדברים איתה, היא תספר את מה שאני אמרתי. אז לנדיה כמי שבבותיי, היא תבוא ותסתובב בין השכנות ותספר להם כל מה שדיברתי. אז אם כן, זה גם נקרא שבח יוחסין, שרבי שמעון מודה שאפילו אם איתה לשבח, אינה מקודשת. תנו רבנן ברייתא, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני יודע לקרוא. קריינה. איך אפשר לדעת אם הוא יודע לקרוא? כיוון שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, הרי זו מקודשת. רבי יהודה אומר, זה לא מספיק. צריך גם שיקרא את כל התורה עד שיקרא, ויתרגם, יאמר את התרגום. מברת הגמרא, זה לא הכוונה יתרגם מדעתי, שהוא מתרגם את התורה מדעתו. כי הרי ועתניה, רבי יהודה אומר, אותו רבי יהודה אומר, המתרגם פסוק כצורתו. אם התרגום שתרגמו את התורה, הרי יש לנו על החמישה חומשי תורה תרגום אונקלוס, שלפעמים הוא מוסיף עוד איזה מילה, עוד איזה שלוש מילים של הסבר. אם הבן אדם מוריד את המילים של ההסבר והוא מתרגם את זה רק כצורתו, הרי זה בדי, הרי זה משנה מן האמת. כי התרגום איך שתרגם אונקלוס זה הפירוש הפשוט של הפסוק. והמוסיף עליו, אם הוא בא להוסיף עוד פירושים על התרגום של אונקלוס, הרי זה מחרף ומגדף, הוא מבזה את המקום ומשנה בדבריו של הקדוש ברוך הוא. לא זה הכוונה מתרגם, שהוא מתרגם מדעתו, אלא מה התרגום? מה שמתכוון רבי יהודה, תרגום דידן, שהוא יודע תרגום אונקלוס. והנמילי, מתי מספיק שלושה פסוקים, לפי הדעת התנא הראשון, ואמר לה, על מנת שאני קריינה. אבל אם הוא אמר לה, קראני, אני בעל מקרא, אז היא אינה מקודשת, עד דקרי, עד שהוא יודע לקרוא, אורייטה, נביאי, וכתובי בדיוקה, שהוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא כל התורה, כל הנביאים, כל הכתובים, בדקדוק טוב. אם אחד מקדש אישה על מנת שאני יודע לשנות, על מנת שאני שונה, חזקיה אמר, צריך לדעת הלכות, הכוונה מה שנאמרו למשה רבינו מסיני, הלכה למשה מסיני, ורבי יוחנן אמר, צריך שידע תורה. מה הכוונה תורה? אז הגמרא מבינה את כל התורה שבכתב, תורה נביאים וכתובים. מקשה הגמרא מיטיבי, איזו היא משנה? רבי מאיר אומר הלכות, הלכה למשה מסיני, כמו שאמר פה חזקיה, ורבי יהודה אומר שזה כוונה מדרש, ספרה, ספרי, שזה הלכות שנלמדות, מדרשות שדרשו בפסוקים. אז כאן אנחנו רואים שמשנה זה או הלכה למשה מסיני, או הדרשות שדרשו חכמים, אבל אין פה אף תנא שסובר, שזה הכוונה תורה. אז אם כן, כשרבי יוחנן אמר שהלכות הכוונה, על מנת שאני שונה, הכוונה תורה, כמו איזה תנא הוא סובר. תרץ את הגמרא, מהי תורה? מה התכוון רבי יוחנן תורה? עד הרבה, כמו דברי רבי יהודה, מדרש תורה. והנמילי, מתי מספיק הלכות לפי חזקיה, או מדרש לפי רבי יוחנן? ואמר לה תנינה, שהוא שונה. אבל אם הוא אמר לה תנענה, בעל משנה, אינה מקודשת, עד דתני, עד שהוא שונה, הלכתה, ספרה וספרי, תוספתה, שזה כל הדרשות שדרשו חכמים ממדרש הפסוקים. אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני תלמיד, אין אומרים שהוא צריך להיות גדול כמו שמעון בן עזאי, או שמעון בן זומא, שכל ימיהם היו תלמידים, ולא היו בימיהם גדולים בתורה כמותם. אלא כל ששואלים אותו בכל מקום, מהמקומות שהוא למד בהם, שואלים אותו דבר אחד בלימודו והוא אומר, ואפילו באחת מהמסכתות הקטנות שאין בהם עומק, שנקראת מסכתה דקלה, אם הוא בקי בזה, הוא נקרא תלמיד והיא מקודשת. וכן, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני חכם, אין אומרים שצריך להיות כל כך חכם כמו חכמי יבנה, או כמו רבי עקיבא וחבריו, אלא כל ששואלים אותו דבר חוכמה, דיינו דבר שתלוי בסברה, בכל מקום, והוא אומר, הוא נקרא חכם והיא מקודשת. וכן, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני גיבור, אין אומרים שהוא צריך להיות גיבור כמו שר הצבא של שאול המלך, אבנר בן נר, או כמו שר הצבא של דוד המלך, יואב בן צרויה, אלא כל שחבריו מתייראים ממנו מפני גבורתו, הוא נקרא גיבור והיא מקודשת. וכן, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר, אין אומרים שהוא צריך להיות כזה עשיר כמו רבי אלעזר בן חרסום, או כמו רבי אלעזר בן עזריה שהיו עשירים מופלגים, אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו, נקרא עשיר והיא מקודשת. וכן, זה דברים שמחזקים את כל עם ישראל. אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אפילו אם כולם יודעים שהוא רשע גמור, מקודשת מספק. שמה הרהר תשובה בדעתו באותו רגע, ובאותו רגע באמת הוא היה צדיק. רואים מכאן שבשביל להיות צדיק, לא צריך יותר מלהרהר רגע אחד מהיום אני רוצה להיות טוב. ובאותו רגע בן אדם צדיק, מה שיהיה אחר כך זה כבר נושא אחר. זה כבר לא קשור למה שהיה ברגע שהוא חזר בתשובה, שבאמת באותו רגע הוא היה צדיק. וכן, אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע חלילה, אפילו מידוע עליו שהוא צדיק גמור, היא מקודשת. למה? שמה הרהר דבר עבודת כוכבים בליבו, בדעתו, שהעוון הזה כל כך גדול, שמי שמערער בדעתו לעבוד עבודה זרה, שהשם ישמרנו כבר נקרא רשע. מביאה הגמרא 10 קבין של חוכמה, חוכמת התורה, חוכמה בשאר ענייני דרך ארץ, 10 קבים מהם ירדו לעולם. 9 מתוך אותם 10 קבים נטלה ארץ ישראל, ורק קו אחד נטל כל העולם כולו. 10 קבים יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ורק אחד כל העולם כולו. 10 קבים של עשירות ירדו לעולם, 9 נטלו רומיים קדמוניים, ואחד כל העולם כולו. 10 קבין עניות ירדו לעולם, 9 נטלה בבל, ואחד כל העולם כולו. 10 קבין גסות הרוח ירדו לעולם, 9 נטלה מדינת אילם, ואחד כל העולם כולו. שואלת הגמרא, רק מדינת אילם, וכי גסות לבבל לא ירדה, לא נחית, והכתיב בנבואת זכריה, שהנביא אומר, ואשא עיניי ואראה, והנה 2 נשים, שזה משל לחנופה וגסות הרוח, יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה איזה כנפיים? ככנפי החסידה, והן לוקחות איתם, ותיסנה את האיפה, בין הארץ ובין השמיים, ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הם המוליכות את האיפה, לאן הם לוקחים את האיפה? ויאמר אליי, לבנות לבית בבבל, שנקראת ארץ שינר. ואמר רבי יוחנן, 2 אנשים שמוזכרות בפסוק, זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל. שזה המשל שבנבואה, אז רואים שכן יש גסות הרוח בבבל. תראה סגמה, אין, באמת בהתחלה להחנכית ירדה לבבל, אלא שהיא לא קבעה את מקומה בבבל, אלא הלכה לאילם, השתרבו ויהודי, השתרבו ואילהתם. דייק הנמי, גם מלשון של הפסוק אפשר לדייק, שרק אחת המידות נשארה בבבל. דקטני, כשבאו לקבוע עצמם בארץ שינר, שזה הכוונה בבל, לבנות לה, לא כתוב בתים, אלא רק בית. זאת אומרת, כשהם נשאו את האיפה והלכו, כתוב 2 נשים. ובית, רק אחת קבעה בבבל, שזה הכוונה לחנופה. אבל הגסות ירדה לאילם. שמע מינה. שואלת הגמרא, הייני, וכי זה באמת כך, שלא קבעה גסות את מקומה בבבל, והרי אמר מר שנינו ברייתא, שהסימן לגסות הרוח, עניות. והרי עניות בבבל הוא דעיקה, בבבל היה הרבה עניות. הסימן שיש שם גסות הרוח. תרץ את הגמרא, לא. מהי עניות? מה הכוונה סימן לגסות הרוח עניות? עניות דתורה, שהם לא זוכים בגלל שהם גסי הרוח, לקבל תורה כמו שצריך. כי הם לא משמשים כל צורכם, הם לא מחזרים אחר השמועה שלהם שתהיה ברורה להם. דכתיב, איפה מצאנו שבאילם הייתה עניות של תורה? פסוק אומר בשיר השירים, אחות לנו קטנה, ושדיים להעניק בהם אין לה. ואמר רבי יוחנן, על מי זו האחות הקטנה? זו מדינת אילם, שזכתה ללמוד. היו שם תלמידי חכמים. היה שם את מרדכי הצדיק, היה שם את דניאל. הם היו תלמידי חכמים, אבל הם לא הניקו, לא זכתה ללמד, כי בני דורם לא עסקו בתורה, והתלמידי חכמים האלה לא זכו ללמד אותם. אבל בבל, שהיה את עזרא, הוא זכה גם ללמד את בני דורו תורה. רואים שהגסות הייתה באילם, ובאמת האנשים שם לא היו בני תורה. 10 קבים גבורה ירדו לעולם. 9 נטלו פרסיים ואחד כל העולם כולו. 10 קבים קינים ירדו לעולם. 9 נטלה מדי ואחד לכל העולם כולו. 10 קבים כשפים, זה כל מיני כוחות תומה לעשות בהם דברים, ירדו לעולם. 9 נטלה מצרים ואחד כל העולם כולו. 10 קבים נגעים ירדו לעולם. 9 נטלו החזירים ואחד כל העולם כולו. 10 קבים זנות ירדו לעולם. 9 נטלו ערביה ואחד כל העולם כולו. 10 קבין עזות, הכוונה ממזרות, ירדו לעולם. 9 נטלה מיישן שמקום ואחד כל העולם כולו. 10 קבין שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים ואחד כל העולם כולו, כי הם צריכים את זה בשביל לגדל את הילדים, ללמד אותם לדבר, ועוד זה חלק מהעניין של נשים, חלק מהתפקיד שלהם. 10 קבין שחרות או שחרות ירדו לעולם. 9 נטלו קושים ואחד כל העולם כולו. 10 קבים שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים ואחד כל העולם כולו. אומרת המשנה, כמו שכבר קראנו, חלק ממה שנאמר כאן במשנה, שאם אדם מקדש אישה על מנת שאני כהן ונמצא שהוא לוי, או על מנת שאני לוי ונמצא כהן, וכן אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני נתין, הגבעונים שהיו אסורים מדרבנן לבוא בקהל, ונמצא שהוא ממזר, פסול הרבה יותר גדול, כי הוא אסור מהתורה לבוא בקהל, או על מנת שאני ממזר ונמצא נתין, וכן אם הוא קידש אותה על מנת שהוא בן עיר, שעיר לא כל כך גדולה, ונמצא בן כרך, בן עיר גדולה, שישיבת כרכים, יש אנשים שזה קשה להם, כל העמולה והיוקר וכו', או שהוא אומר לה על מנת שאני בן כרך ונמצא בן עיר, או שהוא אומר לה על מנת שביתי קרוב לבית המרחץ, שנמצא רחוק מבית המרחץ, או שהוא אומר לה על מנת שביתי רחוק מבית המרחץ, שנמצא קרוב, וכן אם הוא אומר לה על מנת שיש לו בת או שפחה מגודלת, גדולה או מיוחסת, ואין לו, או שהוא אומר על מנת שאין לו ויש לו, אין לו בת או שפחה מגודלת ונמצא שיש לו, וכן אם הוא קדש אותה על מנת שאין לו בנים ונמצא שיש לו, או על מנת שיש לו בנים ונמצא שאין לו, כיוון שלא נתקיים התנאי, אינה מקודשת. ובכולם, בכל המקרים האלו, אף על פי שאמרה, בליבי היה להתקדש לו, אף על פי כן, אף שזה לא כמו שהוא התנאיתי, אינה מקודשת. כי היא לא אמרה בפירוש בשעת הקידושין. אם היא אמרה את זה אחר כך, היא כבר אינה מקודשת. וכן, היא, שהוא קידש אותה בתנאי שיש לה דבר מסוים, והיא התעה אותו, זאת אומרת, היא גרמה שהוא יתאה ויחשוב שיש לה דבר שהוא רצה שיהיה לה, ובסוף נמצא שאין לה, וכן להפך, אז היא אינה מקודשת. עד כאן דף ממתת.